יום חמישי, פרשס ויקרא. אנחנו עומדים לפני שבת, שבת מיוחדת רבותיי. שבת פרשס החוידש, שבת ראש חודש, שלושה ספרי תורה. אז בואו נתחיל בתוכנית קדושה בתכנים מעניינים. נתחיל עם הסיפור היומי רבותיי. סיפור שמופיע באלון הנפלא נר לשולחן שבת. היה זה סמוך לחג הפסח, רבותיי. בית המדרש בשכונת בית ישראל היה מלא בלומדים. בפתע ניגש הגאון מטפליק לבימה, דפק עליה והכריז, תדעו לכם, יש פה בשכונה כמה משפחות שחייבות עזרה לפני פסח, והדבר הזה לא יכול לעשות לאחרים, על ידי אחרים. אני מבקש, מישהו יכול שיבוא אליי וירשם. כמובן שהייתה ענות גדולה, בני ישראל גמלי חסדים. אם אתם כקרוב מבקש, כל אחד הגיע להירשם, לקח את השם שלו, את הכתובת. הוא אמר שהוא כבר יסדר אותם לפי המקומות שהם צריכים לעזרה. אחר כך, לפי הרשימה שהוא קיבל, הוא קרא לכל אחד ואחד ושלח אותו לכתובת שלו, לבית שלו, ששם הוא יעזור, ואשתו לסדר את הבית, את כל העניינים שקשורים לפסח. גמילות חסד רבותיי, קודם כל עם הבית. ויקרא אל מוישה. חידושים רבים כבר נאמרו בעניין א' זהירו. בעניין הענבה, והאיש מוישה עונב מאויד, שזה מלמד על זה. רבי יצחק זילברשטיין שליטה, בספרו טובחו יביאו, לספר סיפור שקרה לפני עשרות שנים. את חיים קניבסקי היה בעיר צפת יחד עם אורן החזון איש, וניגש אליהם איזה יהודי קשיש, הוא עיד על עצמו שהוא זכה לראות את הגאון הקדוש הרדווז שהיה חי בצפת. אז החזון איש ביקש ממנו שיספר איזה סיפור. הוא ימץ את זיכרונו והוא נזכר. הוא נזכר שהרדווז היה כמנהג רבני ישראל, היה מוסר דרשה בשבת שובה, והבית הכנסת היה מלא מפה לפה, המסדרונות, הבית מדרש, הכל היה מלא עד אפס מקום. לקראת השעה היהודה, שהרדווז היה אמור להתחיל את הדרשה, הגיע למקום, והוא רואה, מגיע עטוף בטלית, והוא רואה שאם הוא ייכנס בפתח הראשי, אז יהודים רבים יאלצו לזוז, לפנות לו את הדרך, וגם כל ההמון בבית המדרש יעמד על רגליו. מה הוא עושה? לא תאמינו רבותיי. המשיך ללכת והקיף את בית הכנסת, עד שהוא הגיע לכותל שמאחרי ארון הקודש, שמה היה חלון קטן, שדרכו יכלו לזחול פנימה. כל הקהל שכבר שעה בית הכנסת נדהם לראות את הרדווז, מחפיף את גופו וזוחל פנימה דרך החלון, עד שהוא הגיע למקומו בבית הכנסת. ענווה של גודל מישראל. ואנחנו מגיעים למדור הנפלא כי נמחוך בפרקאובי. אומרת המשנה בפרק ד', אל תעשם עטרה להתגדל בהם. סיפר הגאון רב נוצון חיים איינפלד, סיפור שמופיע בשיחות חיים. בשנת תשכ"ד היה את הכנסייה הגדולה החמישית. הוא מספר שהגאון רב זרוד פינקל, ראש ישיבת מיר, הגיע לאותו עצרת לבד, לאותו כנסייה, לבד, בלי שום משבק, בלי שום מלווה. וככה הוא נכנס. ניגשתי למספר הגאון רב נוצון חיים איינפלד, לתת לו שלום, שאלתי לשלומו. היה שם באיזה חדר שהגיעו גדולי ישראל לפני שהם נכנסו לעולם הפתיחה. הוא מספר שהוא ראה שכולם קיבלו את עולם בשמחה, תעניינו בו. והנה מגיע זמן הפתיחה, כולם נכנסים לעולם הגדול, והוא נשאר לבדו ומתחיל ללכת לעולם. ניגשתי אליו, החזקתי בידו לעזור לו, שלא ידחסו אותו. אמרתי לו שיש דוח הגדול בכניסה, אני רוצה לעזור לו להיכנס. ואז הוא תפס אותי בידו הקדושה ואמר לי בזה הלשון, אני אוביל אתכם. הוציא את היד שלו מתוך היד שלי, הכניס את ידו לתוך ידי, אמרתי לעצמי, למה יסיין אף כמיני? העיקר שאני אוכל להשגיח עליו, שהוא ייכנס לעולם בכבוד. וככה הוא הוביל אותי כמה מטרים, ולבסוף הוא נעצר, והוא אמר לי, וזה הלשון, אתם באמת רוצים שאני אוביל אתכם? אז אמרתי לה שכל הכוונה שלה הייתה להשגיח, שלא ידחפו אותו בכניסה, כי ייתכן שעמדים שהם לא מכירים אותו. לא עזר כלום, הוא ביקש ממני שאני אעזור אותו לבד, אני לא רגיל לזה, הוא אמר. כמובן שלא הייתה שום עצה, והייתי מוכרח לעזור אותו, לבדו, בלי שום ליווי. זה היה הרצון שלו. באמת דחפו אותו, כמעט שהפילו אותו. סיפר, והוא מסיים הרב איינפלד, שסיפר לו איזה חכב אחד, שאולי נותן אף פעם למישהו לעזור לו לקחת את המצוודה. פעם הלך בחור ברחוב, הבחור מהישיבה ביקש שייתן לו להחזיק את המצוודה, ובשום אופן לא הסכים. עד שהבחור אמר לו שזה יזיק לו לשידוכים, שיגידו שהוא לא בעל מידות טובות. הנה, הוא הולך עם הראש ישיבה, והוא לא לוקח את המצוודה של הראש ישיבה. אז, כדי שלא יהיה לו נזק בשידוכים, אז הוא הסכים לתת לו את המצוודה. ואם על תוי דה הקרבנו, יש פה סיפור שמופיע בעלון הנפלא איש לרעו בתוך הספר הרב מפונביץ'. יום אחד חלפה ליד ישיבת פונביץ' לוויה של יהודי, יהודי מתל אביב, לא היה ידוע ברבים. נכנס הראשי והפונביץ' הרוב, הוא מבקש מהתלמידים לרדת, לחלוק כבוד אחרון לנפטר, וגם הוא בעצמו מצטרף כמובן למלווים, הלך אחרי המיטה של איש עד קרוב לבית העלמין. פה הוא עשה את מחתה, והוא ביקש להשמיע כמה דברים. זה לא היה הספד במובן הרגיל, הוא רק רצה לסבר את אוזנם של תלמידי הישיבה, למה הוא ביקש להם להשתתף בלוויה. ואז סיפר להם הפוני וג'רוב, כמו שהוא היה יודע לספר, שבעצם ימי המלחמה וההשמדה, שהחלה הקמה של הישיבה, אז הייתי צריך באופן דחוף לשלוח מברק לידידים ביואנסבורג, בדרום אפריקה, שיתפלו שם במימוש איזה נכס שהיה לנו שם, ולהעביר את הכסף אליי לצורך הבנייה. בשביל זה נסעתי מבני ברק למברקה של הדואר בתל אביב, אבל כשהגעתי לשם, אחרי קרוב לשעה, התברר שאין לי מספיק כסף כדי, אפילו כדי לשלוח מברק. אז פניתי לבית הכנסת הגדול, שהיה ברחוב ואנן, ולהתפלל מנחה. ותוך כדי שאני הולך, אז עצר אותי אדם, שזה המפטר דינן, שאל אותי למה אני מדוקה כל כך, הייתי נראה לו ככה. אז שחתי לו את צערי, דבור עם כאבו יוסם. אז הוא השתומם, הוא אמר, יצאת מדעתך, עכשיו לבנות ישיבה. הרי כולם אומרים שהאויב הנאצי עומד בקרוב לפלוש הנה, לארץ ישראל, השם ישמור. כל סוחר וכל אחד שיש לו כסף מחפש איך להוציא מכאן את הכסף, ואתה חושב להביא לפה את הכסף? ובשביל מה? לרכוש איזה גבעה של תרשים בשביל חיון משל ישיבה? אם לקולי ישמע סיים אותו נפטר, יקום וייסע בעצמו לדרום אפריקה, אם באמת יש לו שם כסף. ואני המשיך הרב וסיפר, נעניתי ואמרתי לו, אני מאמין באמונה שלמה, כמו שאנחנו בצחיים אמר, שבארץ ציון תהיה פלייטה ואוליה קוידש. אני מאמין באמונה שלמה, שרגלי הצער לא תדרוך בארצנו הקדושה. והחובה שלנו בשעה גורלית כזאת היא להקים את התורה. ואני אבנה את הישיבה כמו שדיברתי. ואז מספרים פוני וג'רוב ואומר, האיש שינה את טעמו ואמר לי, ניצחת אותי רבי, שכנעת אותי באמונה המוצקה שלך. הצדיק עמכם, דווקא עכשיו צריך לבנות ישיבה. ותוך כדי שהוא מדבר, הוא הוציא מהארנק שלו את הסכום הדרוש לשלוח את המברק. וכתוצאה מאותו משלוח של המברק התפתחה אחר כך, השתלשלו דברים. והנה קמה ישיבת פוניביץ' וגם ניצבה. ובכן סיים הפוניביץ' ג'רוב, מתוך רגש של הכרת הטוב, לאותו אדם שהיה לו חלק בבראשית בורו של הישיבה, כשהארץ הייתה טוב וגויו, ועכשיו הוא הלך לבית עולמו, הרגשתי חובה שנחלוק לו כולנו, כבוד ללוות אותו אל מקום מנוחתו. אך, לב הרגש של הפוני וג'רוב. ואנחנו מגיעים לשיעור בדפרים בהלוכה. מתי לא קיים החשש שאישה תסיר תכשיט ברשות רבים כדי להראות אותו לחברות שלה? ומה הדין של תכשיט שמשמש גם כחיבור בין חלקי הבגד? על זה ועל עוד דברים תוכלו לשמוע בשיעור נפלא של הרב אריה זילברשטיין בשלוחה אחת. בואו נלמד גם אנחנו רבותיי את ענייני הדפיים בהלוכה. אז כפי שכבר למדנו, חז"ל אסרו לאישה לעלות בשבת בשוסרבים, תכשיט שקיים חשש שתסיר אותו להראות לחברות שלה, וחשש שלאחר מכן היא תיטה ותמשיך לטלטל אותו בידיים למרחק של 400. אבל בנוגע לתכשיט שרק נשים חשובות עומדות אותו, יש להבדיל בין שני סוגי תכשיטים. תכשיט בעל חשיבות בינונית, כלומר שהוא אכן משמש רק נשים חשובות, אבל הוא לא חשוב במיוחד, אז מותר לאישה חשובה לעמדו ברשות הרבים, כי אין דרכה להסיר תכשיט כזה בשביל להראות אותו לחברות שלה. אבל תכשיט חשוב במיוחד, גם אישה חשובה עלולה להסיר אותו כדי להראות לחברות שלה, ולכן אסור לה לעמדו ברשות הרבים. עכשיו, תכשיט שמשמש רק לשם חשובות, אבל התכשיט עצמו לא חשוב במיוחד, מותר לאישה חשובה לעונות אותו ברשות הרבים, ואם זו תכשיט שכל הנשים עונות אותו אסור גם אישה חשובה, כיוון שחזל לא הבדילו בין אישה לאישה בתקנה שלהן, שלא לענות תכשיט ברשות הרבים. ויש מי שביר, כי למרות שבהלכות אחרות מצאנו שכן הבדילו חכמים בן אדם חשוב לבלתי חשוב, בהלכה הזו לא רצו להבדיל בין אישה חשובה לבלתי חשובה, מהחשש שמחמת רצונה של אנשים ליהנות בתכשיטים, הרבה נשים תגדרנה את עצמן כחשובות, כך שאף נשים שאינה חשובות יענדו את התכשיטים שלהם ברשות הרבים. מותר לצאת בשבת לרשות הרבים עם בגד שהחלקים שלו מחוברים בסיכת ביטחון מקריצה בזה, כיוון שהסיכה נחשבת לחלק מהבגד. סיכה שמיוחדת לשמש כחיבור לשני חלקי הבגד, וגם כתכשיט, ומעוצבת כתכשיט, אז באה, כבר יש את החשש של מה שאמרנו שיורידו, ואסור לצאת את הלשו שרדו. אבל באופן שאם אסירו את הסיכה, יפתח הבגד באופן בלתי עולם, יש אומרים שכיוון שהסיכה מיועדת גם לשמש כתכשיט, אסור לצאת את הלשו שרדו, ויש מתירים, בגלל שאין חשש שהיא תסיר את הסיכה בשביל להראות אותה, ולכן אין למחות ביד המקל. פיסות פלסטיק שמכניסים לצווארונים של החולצות כדי לשמר את מצב הצווארון, מותר לצאת איתם לרשות הרבים. תזכר רבותיי למה שלמדנו אתמול. כחלק מאיסור לא ילבש גבר שמלת אישה, אסור לאיש להסתכל במראה לצורך התייפות כדרך אנשים, אבל לצרכים אחרים, כגון לצורך רפואה או ניקיון, מותר. לדעת הרמ"א, במקום שגם האנשים נוהגים להסתכל במראה לצורך התייפות, מותר הדבר לאנשים, אבל כתבו הראשונים שגם במקום שזה מותר, אתם בדרך חמים נמנעים מכך. חז"ל אסרו לאישה ליהנות ברשות הרבים תכשיט, שקיים חשש שהיא תסיר אותו כדי להראות אותו לחברות שלה, וחשש שאחרי זה היא תיטה ותטלטל אותו כשהוא בידה למרחק של 400. תזכר רבותיי למה שלמדנו לפני 100 ימים. נרות שבת, גם אלו שלא ברכו עליהם, אלא שהדליקו אותם בחדרי הבית לכבוד שבת, צריך לנהוג בהם כבוד. למעט נר שדולק בביסקיסה, ולכן לא להניח כנגד הנרות שצריכים לחבר אותם כבר תינוק. אם הוא צריך לחתל תינוק לאור הנר, יחצות בגופו בין הנרות לתינוק. לכן יש להקפיד שהקטנים לא יעמדו בגילוי הגוף כנגד הנרות. ובהקשר לזה הביאו הפוסקים לדברי הגמרא, שעמידה בגילוי הגוף, לפחות אצל גדול, מול נרות, גם בימות החול, עשויה לגרום למחלת הנפילה, אפילפסיה, מה שקוראים בימינו. יש מי שהסתפקו בנוגע לנרות ליבון, שיש להם חוט לוהט, אם זה נחשב כנר לעניין הזה. אבל בנוגע לנרות אחרות, פלורוסנט ולדים, דעתו שאינה נחשבת כנר לעניין זה, ולכן אין כל חשש בגילוי הגוף, בחדר האמבטיה או בית הכיסא, שבו מותקנות הנורות האלו. עד כאן בעניין הדף רמי בהלוכה. ואנחנו הגיעים לדף רמי בבלי. איזה מאכל מותר באכילה רק לבני תורה? וכיצד ייתכן שמים תולשים מים? ומדוע ריתקו את יד הגוי סביב האתרוג? על כך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד היום במסכת עבודה זרה, דף נ"ט. ואנחנו מגיעים עכשיו, רבותיי, אנחנו מגיעים למדור הנפלא, חפצים בחיים, חפץ חיים ימין. המדור שמדריך אותנו, מה לומר, איך לומר, מה לשמוע ואיך לשמוע. הצטרפו אלינו, רבותיי, הצטרפו אלינו ללימוד הימים בחפצי וחפץ חיים, ותרבו נחת, ותראו ישועות בעזרת השם. בסעיף ה' קודם החפץ חיים, שאדם שהתחזק מכבר בלב אוכי, לאדם רשע, כי התפרסם עליו כמה פעמים שעבר בשעת נפש על איסורים שיהודיים לכל ישראל, על אדם כזה מותר לקבל לשנורת. ובביאור ומוסוף הם מביאים מה שהחפץ חיים כתב לקמן, שלמרות שירא מאוד להעתיק דין זה שמותר לספר לשנורת על המוחזק לרשע, מפני בעלי לשנורת, שכשהם ישמעו על אחד שמץ דבר מה, תכף יחזיקו אותו למוחזק לרשע, ויגנו אותו, ויתלו את היתר בספר הזה, בסיפור הזה. אם כל זה לא ישמיתו, וכמו שאמרו חז"ל על כהן זה את הפסוק, כי ישור עם דרכי השם צדיק אם ילכו בו ופושלים וכושלים בו. ואכן, זה באמת בכלל לא פשוט להחליט על אדם מסוים שמוחזק לרשע. וצריך לעיין היטב בדברי החפץ חיים ובנידונים השונים שמובאים בביאור ומוסף בעניין הזה. לגבי ילדים שאינם שומרי תורה ומצוות בימי בזמננו, מבואר שגם לדעות שהם לא נחשבים כתינוקות שנשבו וכן עושים, מכל מקום לדעת כמה פוסקים, ייתכן שלא יתירו לדבר או לקבל אלינו שנורן, כי הם לא נחשבים רשעים שומרים בשעת נפש, על דבר שמפורסם מסורו, אלא כשוגגים או אנוסים. מאידך, דעת רב חיים קניאבסקי שגם על תינוק שנשבע, אז יש את העניין של לספר לשנורת, וזה אסור. אכן, על רודפי ושונאי הדת יש שכתבו שמותר לספר גם על אותם שהם בגדר תינוקות שנשבו בגדר הנושאים. ולמה? כי מצווה להרחיק אותם ולספר על המעשים הרעים שלא ילמדו מהם אחרים. עוד מציינים בביאור ומוסרפים כי כל תנאי היתר, כל התנאים שנאמרו לעניין סיפור לשנורת על רשע, קיימים גם לעניין הקבלה שלו, ולפי זה אין היתר לשמוע לשנורת על רשע, אלא רק אם הכוונה שלו היא לתועלת. ואין יתר לספר כדי לנות מהפגם שהוא נותן בו, או מצד צינה שיש עליו, אלא הוא חייב לכוון לתועלת. אבל כל זה לעניין רשע סתם. אבל הפיתוירס מצווה לגנותו ולבזר אותו, גם אם אין המטרה שלו לתועלת. בסעיף ה' כותב החפץ חיים, שאדם שמספר לו שנורה על עצמו ועל חברו יחד, מותר להאמין רק לגבי מה שמספר על עצמו, ולא למה שמספר על חברו. ואפילו כשמדובר על מעשה אחד, מחלקים את הנאמנות שלו, ומאמינים לו רק במה שנוגע כלפיו. ככה מביאים בביאור מוסופים. בנוגע לסעיף הזה, מעלים בביאור מוסופים נידון מעניין. האם מותר לאדם לדבר לשנורה על עצמו? ידוע מעשה מהחפץ חיים, שבדרכו לרבין ברכבת, ישב לידו אדם שלא הכיר אותו, ודיבר בשבחו של החפץ חיים. ורבנו ביטל את דבריו, והוא אותו אחד כעס מאוד ומחה בו. אחרי שהוא הגיע לרבין והוא ראה על מי כעס, הוא ביקש את הסליחה שלו, והחפץ חיים אמר לו שהוא חייב לו תודה, שבזכותו הוא למד שאסור לאדם לדבר לשנורת אפילו על עצמו. מאידך, לאל החפץ חיים הביא דברי חז"ל על הפסוק, כי איש תמי סוסה עם אנוכי, ובתוך העם תמי סוסה עם אנוכי יושב, שהקדוש ברוך הוא אמר לאישה נעמי שעל עצמו הוא רשאי לומר דברי גנאי, אבל לא על אחרים. וכתב הגאון רב ניסים קרליץ, שמשהו מזה, שמותר לומר דברי גנאי על עצמו. תהנו בדברי בביאור ומוסופים שהביאו דעות שונות בזה. ויש שחלקו בין אופן שהשומע לא יודע שהמספר מספר על עצמו, וכן המעשה ענה לי מהחפץ חיים, לבין אופן שהוא יודע שהמספר על עצמו, שאז זה מותר. נידון נוסף, האם הועילה נתינת רשות לשני לשני לספר עליו לשנורת? החפץ חיים כתב לאל שזה לא מועיל, ובשיחות חפץ חיים הובא שהוא אמר שאסור לדבר לשנורת אפילו על אדם שידוע שאינו מקפידים לדבר עליו. כמו שמוכח ממיריום שסיפור על משה רבינו, ככה גם הדעת רמשה פיינשטיין. ועידו חרר טבילצקי מביא מה שמסופר על רב זוג מסלנקה, שהיה מעמיד אנשים מיוחדים שהשתדלו למעט את דמותו בין הבריות, בכל מקום שהם שמו שמדברים משבחו. אז מוכרח שלדייטו כן מועילה מבחינת רשות לדבר כמו כאן עצמו. אבל הוא הביא עוד מספר משפטי בני אודום שמסיק להלוכה, שבשנו שדברי גנאי וזלזול לא מועילה רשות להתן. אבל בשנו של שלילת המעלות נראה שמועילה מבחינת רשות. עוד יש לציין שכל הנאמר זה רק לעניין ניסו לשנורן, אבל לספר על החטאים שלו לאחרים, אם אין תועלת בזה, כבר כתב הרמב״ם שזה עזות פנים, שהוא מראה בזה שהוא לא מתבייש בהם. עד כאן, בעניין, המדור הנפלא, חפץ חיים יומי. ואנחנו מגיעים למדור המוסר היומי. אומר חפץ חיים בספרו תפארת סודום, ידוע מה שאמרה הגמרא, ישב אדם ולא עבר עבירה, נותנים לו שכר כעושה מצווה. והוא, שבא לידי עבירה, וקבע שתצרו ואינו עובר עליה. ובפרט, אומר החובץ חיים, מי שמתחזק על נפשו שלא לעבור עלי די איסור כמה פעמים בכל יום, שחושבים לו בכל יום, כאילו מכן כמה מצוות בפועל. ואם נמשך כן שנה אחת או שנתיים, התרבו לו כמה מאות מצוות על ידי השמירה מאותו אבון לבד. וביותר מזה, אומר החובץ חיים, שהוא בין אנשים שהוא לא מכיר, שהם לא מכירים, סליחה, את אמיתות חומרת האבון, ונגרע ביניהם עבור זה, וממילא סובל אלבון עבור מצוות השם לצמוח, כמה יגדל שכרו מהחובץ חיים, עבור זה לעתיד לבוא, וכמה יתגדל כבודו שם לנצח. ובלי ספק שהקדוש ברוך הוא מתפאר בו למעלה, והוא לאות ולתפארת למעלה, וגם מתקדש על ידו השם שמיים למטה. עד כאן, הדברים הנפלאים של החובץ חיים בספרו תפארת סודום, במדור הנפלא מוסר היומי. ולקראת סיום אנחנו מגיעים לסיפור, מדור פרשת שבוע. הפרשה מסיימת באחד שעשק את עמיתו, או עושק את עמיתו, אומרת התורה. יש פה סיפור נפלא, מהספר וזוהי של יהודו, כמה דברים על רבינו הרב צדק, זכר צדיק לברכה. שהיה משים את עצמו כיוב בשעתו, אב ליתום, בא לאלמנה, מגן ומחסה לכל מרדף וכל איש מצוקה. אין מספר לתרחות שהוא היה תורח כדי לסעוד את אותם אומללים בצרה שלהם. היה פעם איזה בחור יתום שעמד להתחתן, שכר לעצמו דירה בדמי מפתח, אבל שכנים בבית באו, ימים ספורים לפני החתונה, בטענה שהם בני מצר וקודמים לו. הם דרשו שהוא יעזוב, שיעזוב את המקום לחפש דירה אחרת. כמובן שאותו יתום, אותו חתן, בא במצר, מה הוא יכול לעשות? כשזה נודע לרב צדק זכר צדיק לברכה, לא חס על כבודו. לא התחשב בחולשה הגופנית, בחוסר זמן שלו, אלא הוא טרח בעצמו, כיתת רגליו אל השכנים, שאומר עליהם, איך זה ייתכן שיהודים בני אברהם, יצחק ויעקב לא יתביישו להציק בגדות צורה? לחתן יתום ערב החתונה של ערב החופה שלו. איך אתם לא חושבים מה שכתוב בתורה, כל אלמנה ויתום לא תעיינו? אתם צריכים להתבייש. וככה הוא גער בהם ולא יסף. ממש זה היה שלא כדרכו, בניגוד לטבע שלו, לגור באנשים. למחרת באו אליו האנשים, אל החדר שלו בישיבה. אולי הוא יסכים להקשיב לטענות שלהם. אולי השתכנע שגם להם שהצדק ניתן. אבל רבינו מעין לשמה נזף בהם קשות. כיוון שהם ראו את גודל חרונו, חזרו בהם, אפילו שמלכתחילה הם לא רצו לוותר בשום אופן. היה איזה איש פלוני, אני, בן טובים, שהיה מאוכלי שולחנו של רבינו במשך הרבה שנים. פעם בחורף, איזה יום סגריר, הוא ראה מישהו, את העני, לובש מעיל חדש, מכובד, ממש איצטל עד הרבונם. שלא היה מעולם בהישג ידו לרכוש אותו. שאלו אותו מאיפה הוא השיג מיל כל כך יפה, אז הוא סיפר לפי תומוי. חכם יהודה פגש אותי ברחוב, ושאל אותי למה יצאתי בכזה קור בלי מיל. אז אני הייתי לו שאין לו מיל, מיד הוא פשט את המיל שלו, ונתן לי אותו. היה איזה בחור מהישיבה שלפני החתונה היה צריך הלוואות, סכומים גדולים בשביל לצאת החתונה. אבל האנשים שהוא פנה אליהם השתמתו מלהלוות לו בתירוצים שונים ומשונים. אז הבחור בא לפני רבינו ואמר לו את הצרה שלו. מיד הוא לקח צ'קים מהחשבון הפרטי, חתם את השם, ואמר לבחור שייתן אותם למלווים תמורת כספים. עכשיו כמובן מאליו, אנשים לא יססו, הם ראו צ'ק של הרב צדקה, הלוו לחתן את הסכומים שהיו דרושים לו בנפש חפצה. וככה, הוא יכל לחגוג אותו בחור את נישואיו בראש שקט, בשעה טובה מוצלחת, הודות לאותו עזרה מחוכמת שהושיט לו רבינו. היה עוד איזה מעשה ביהודי עני שהיה במצב דחוק ולא היה לו דומה להכין לביתו צורכי פסח. הוא לקח 100 דולר הלוואה מקרן גמח על מנת לפרוע את הסכום תוך 3 חודשים. וכאן נהוג דרשו ממנו ערבות. הוא הסתים את אחד ממכריו שיהיה ערב לתשלום. וכשהגיע מועד הפירעון ולא היה לו להחזיר, אז המנהל של הגמח פנה לערב שימלא את ההתחייבות שלו. אז שאל אותו אחד את רבינו, נשיא קופת הגמח, אולי מכיוון שהלווה הוכרז מטעם הרשויות כפושט רגל, אז יספור גם הגמח את ההלוואה שלו, כמקובל בבנקים במסגרת של חובות עבודים. השיב לו הרב צדקה בנחישות, את החוב חייבים לפרוע. הרי קופת הגמח צריכה להמשיך לפעילות שלה. ובכלל, כמה זה 100 דולר בשביל אדם כמוך? ואחרי למחרת הוא עמד ושילם את הסכום מכספו. בצהרי היום למחרת, כשהוא פגש אותו, שאל אותו בחומרה, רבינו, סילקת את החוב או לא? שנה חיוב, כשונה לו בחיוב, עזרו על פניו סימנים של קורת רוח. הוא הושיט לאותו אברך, שהיה דל אמצעים 30 דולר השתתפות בהוצאה. כשהוא ניסה לסרב לקחת, רבינו עמד לזה שיקבל, הוא אמר שהכסף לא שלו. ראו אז שמידת הדין ומידת הרחמים פועלים אצלו ביחד. רבן יואל בשערי תשובה אומר, חייב אדם לחשוב מחשבות, להעלות עצות הגונות ומתוקנות לחברו. הוא אומר, על זה הפסוק אומר, במשלי ומתק ראו מעצת נפש. כך גם היה האישיות של רבינו, רבי יהודה צדקה, זכר צדיק לברכה. בגלל ההשתדלות של התלמיד למלא את החיוב הזה בתכלית ההידורים, הוא שימש כתובת לרבים שנהנו ממנו יוצא ותשריע, כמו שהרב תנא אומר בפרק עניין תורה, כל העוסק בתורה לשמה. הוא היה מקדיש מחשבה, התבוננות, בכל מקרה ושאלה שהיו זקוקים לעצתו, איך לטובת השואל ומה לייעץ אותו. בזמן מסוים קרה בירושלים איזה עסק קדיש שיקה גלים. נוכל אחד הוליך שולל מספר ניכר של חתנים וקלות, שהוא טיטה אותם להפחיד את כלות כספן ידוניה, תמורת רווחים גדולים מאוד. ובסופו של דבר הוא ימלל אותם בצורה קשה. כשהתברר שהניחו את מאותיהם על קרן עצמי ולא יקבלו בחזרה אפילו פרוטה אחת. יוצא מן הכלל היה אחד מתלמידי תורת יוסף, שאותו נוכל הציע לו גם כן לתקופת הרוסף שהפקיד את כלות הכסף. הוא הבטיח לו שתוך זמן קצר הוא יצליח להכפיל לידי הרווחים את הסכום שבידו. כמובן, בית הריסקה, קשר למאדרין. אבל המחור לא רצה לעשות שום דבר על דעת עצמו, והוא בא לרבנו לשאול אותו איך להתנהג. רבנו שקל את הצדדים, ואמר לו, לבי אומר לי שלא כדאי לך. וככה, אותו בחור הלך בעצת רבו והציל את כספו, מהפסד ונזק. כשהוא סיפר אחרי זה לחברים שלו, כולם התפלאו, למה רבנו ראה לייעץ לו שלא יעשה את זה? אז הלך מישהו ושאל אותו, האם רבינו צפה מראש את התוצאות? אז רבינו כמובן בענווה השתמת וענה לו, מה עולה בדעתך? מה פתאום? הרווח המוגזם שאותו נוכל הבטיח, זה לא מה שהיה נראה בעיניי. עד כאן המקבץ סיפורים הנפלא על הרב צדקה, זכר צדיק לברכה. אנחנו מסיימים במדור הנפלא התחזקות יומית. ספר הדרסקוידש מובא, שפעם התונן איזה יהודי אחד, לפני הרב הקודש מקוברין, רב מוישה מקוברין, שהוא שומע דיבורים גסים של גויים בכפר, וקשה לו לכוון לתפילה. אמר לו קוברין ירוב, שפעם הוא היה במלון, והיה שם רק חדר אחד מלא בגויים. חלק היו שיקורים, שהיו רוקדים שם. ולא היה לי מקום אחר להתפלל. אז מה עשיתי? התפללתי בזווית אחרת. ואני זוכר שהתפללתי שם היה כזאת מתיקות. זה הרגיש מק. אם כן רבותיי, שיש דברים שתורדים את המחשבה שלנו בית התפילה, ואנחנו לא יכולים לסלק אותם, נראה לנו ככה, להשתדל אם כן להתעלם ולהתרכז רק במילות התפילה, והשם יהיה בעזרנו. עד כאן דברינו להיום רבותיי, נאחל לכם ברכת שבת שלום, חודש טוב, נפגש אם ירצה השם ביום ראשון עם דברים חידושים נוספים ודברים מעניינים, הרבה הצלחה מכל טוב.